מוריי ורבותיי, קודם כל אני רוצה להודות, לברך את כל אלה שסייעו בערב הזה, גם אלה שהגיעו ממרחקים. אני יודע שיש יהודים שבאו מקצות הארץ ועד קצהו, טרחו ויגעו, מגיע לכם יישר כוח גדול, וגם ברכות לנשים שאפשרו לכם לבוא לכאן. שהשם ברך אתכם, ושזכות הצדיק שהלילה הזאת מלאו 30 שנה לפטירתו, ורואים כל שנה איך נוסף יותר כוח, ומה זה גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. עכשיו, בשנים האחרונות אני רוצה להקדים ולומר, דיברנו בנושאים הלכתיים קצת שאקטואליים ונוגעים לכלל הציבור וליום יום. היום חשבתי קצת, הן משום שאני צריך להודות לקדוש ברוך הוא שזיכה אותי שיוצא לאור היום הזה בדיוק, זה היה גם בדרך של ניסים ונפלאות, השאלות ותשובות החלק הראשון, אני מקווה שיבואו חלקים אחרי זה, מבשרת ציון, זה הזמן להודות לקדוש ברוך הוא שזכינו שזה יוצא לאור. אז הן משום שמורבי עליו השלום ידוע שהדבר שכל הזמן עמד מול עיניו זה עבודת השם יתברך ותו לא. כל מגמתו הייתה בעולם, הוא אמר, אני שליח שבאתי לעולם הזה, פה לא באנו לחיות, פה באנו לעבוד. וכשעובדים אז צריכים לעבוד את בעל הבית באמונה. בעבודה זה מצוות, זה תורה, זה גם מעשים טובים, וגם בחיי היום יום של בן אדם לחברו זה גם עבודה. אז אמרתי, ביות והוא היה עובד את השם בשם שמיים, אז נאחד היום את השיעור לנושא הזה שהוא קשור להלכה, קשור לעבודת השם, קשור לכל מה ששייך לנו, כדי שלא נבוא לאותו עולם וחס ושלום נראה את עצמנו ערומים מכל, ללא שום מצווה ושום דבר. אז צריכים אנחנו באמת לתת את הדעת, ובאמת נשאלנו כמה פעמים בשאלה הזאת, מה הגדר של עבודת השם בשם שמיים, וגם אם זה שמירת המצוות, הוא בעיקר עסק התורה שאנחנו צריכים לעבוד את השם בשם שמיים, כמו שאנחנו אומרים אפילו בברכת המזון, רחמן הוא איתה תורתו ואהבתו בליבנו, תהיה יראתו על פנינו לבלתי נחתה, ויהיו כל מעשינו לשם שמיים. יש באבות רבי נתן המאמר הידוע, בכל מעשיך יהיו לשם שמיים, שמשם נלקח המאמר הזה, מסביר אבות רבי נתן, לשם תורה בכל דרכיך דעיהו. והאמת צריך להבין מה זה גדר של לשמה, מה פירוש לשמה, כי יש בראשונים גם בתנאים פירושים שונים מה זה הגדרה של לשם שמיים, עד כמה היכולת, מתי זה חייב, מתי חס ושלום נענש אם הוא לא עושה את הלשמה, מה הגדר של זה, ומה קורה כשאנחנו באמת רואים שאנחנו כן נהנים מלימוד התורה, האם זה אסור או מותר או זה מצווה. רואים בהרבה מקומות שחז"ל דיברו בזה שכשאדם צריך להנות, להרגיש שמחה ולהרגיש הנאה מעצם לימוד התורה. וכן, מה קורה כשהוא קיים מצווה? אגב בעצמך, אדם נולד לו בן ועושה לו ברית מילה, בוודאי שהוא שמח. והגמרא מעידה על זה, כל מצווה שעושים אותה בשמחה, עדיין עושים אותה בשמחה. אז מה הגדר של שמחה, ואיפה השמחה היא לשמה, ואיפה השמחה לא לשמה, לשם פנייה? וכאלה רבות נושאים שצריך לעמוד עליהם ולהבין אותם. אז במסכת קלה פרק ד' מובא, ואני אקרא את הלשון, יהיו דבריך לשם שמיים, אהוב את השמיים, ירא את השמיים, הדר וסס בכל המצוות. ושואלת הברייתא, איך ידמה לשם שמיים? מה ההגדרה של לשם שמיים? מה זה נקרא שאני עשיתי את המצווה או למדתי תורה לשם שמיים? דלא עביד כהכי דלמרו עלמא, שלא אעשה דבר בגלל שיגידו עשיתי את המצווה. זה ההגדרה. פלן בפרהסיה הוא דקאבי. זאת אומרת, פלוני עושה את המצווה הזאת בפרהסיה, כלומר, אם לא היו יודעים מזה האנשים, לא היה עושה. אלא אהוב את השמיים. עד כאן דברי הברייתא במסכת קלה. כלומר, שאנחנו עובדים את השם, צריך יהיה בשביל הקדוש ברוך הוא, ולא בשביל שאנשים רואים. יש גם גמרא במסכת סוטה דף כף ב', מביאה ברייתא, תנו רבנן, שבעה פירושים הם, פירוש שכמי, פירוש נקפי, פירוש כזאי, פירוש מדוחיה, פירוש מחובתי והעסנה, פירוש מאהבה, פירוש מיראה. והגמרא מפרשת. פירוש שכמי, זה העושה מעשה שכם. מה עושה שכם? השיע אומר, כמו שכם נימולו לא לשם שמיים, גם זה עושה מעשיו להנאתו, שיכבדו בני אדם ולא לשם שמיים. עכשיו ראינו שלא רק בתורה ובמצוות אנחנו צריכים להיזהר שזה יהיה לשם שמיים, אלא גם בעסק התורה שאדם לומד צריך שיזהר שיהיה לשם שמיים. צריך להביא להם, לא לי. ולא רק בעניינים שבין אדם למקום, שזה עבודה לקדוש ברוך הוא באופן ברור, למעשה תכף צריכים לשים לב שגם בעניינים הגשמיים ששייכים לקיום הגוף, זאת אומרת אני הולך להתקלח, להחליף בגדים, לאכול, לשתות, לישון, אני חייב לעשות את זה לשם שמיים ולכוון לשם שמיים, שיהיה לי בזה קיום לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ושזה תוספת ממסכת ביקורים פרק ב', שם כתוב מוכרי ספרים הם בתגריהם, בתגרי תגריהם, ספרים הכוונה ספרי קודש, ספרי תורה, תפילין ומזוזות, הם בתגריהם ותגרי תגריהם וכל העסוקים בשם גבוה אינם רואים סימן ברכה לעולם. ממשיכה ברייתא ואומרת, אבל אם היו עסוקים לשם שמיים הרי הם בכלל ברכה. זאת אומרת, אחרי ספרי תורה נגזר עליהם שלא ירוויחו ולא יהיה להם מזה ברכה, אבל אם הם עוסקים בזה לשם השם יהיה להם בזה ברכה. נחדיק את הנר, הרי מדליק נר זה לעילוי נשמת עטרת ראשי אדוני אבי חם סלמן בן פרחה, שזכותו תעמוד לנו וכל ישראל יהיה מליץ יושר בעד כל הקהל הקדוש הזה, בעד כל המאזינים, בעד כל ישראל. ספר החינוך במצווה תף יות ח' כותב ועל גבי מצוות אהבת השם, אני אקרא לכם את לשונו, שראוי לו לאדם שישים כל מחשבתו וכל מגמתו אחר אהבת הקדוש ברוך הוא, ויעריך בליבו תמיד כי כל מה שהוא בעולם, עושר, בנים וכבוד, הכל כעין וכאפס נגד אהבתו יתברך. זה מאוד קשה. זאת אומרת, אני צריך לשמוח באהבת השם יותר מכל מה שיהיה לי בעולם הזה. ויגע תמיד כל היום, הוא אומר, בבקשת החוכמה למען ישיג ידיעה זו. זאת אומרת, חובה מוטלת עלינו לעבוד כל ימי חיינו להגיע למדרגה של לאהוב את הקדוש ברוך הוא ולשמוח בו ובתורתו יותר מכל הדברים. מה הוא כותב אחרי זה? שימו לב, דבר נורא. והעובר על זה וקובע מחשבותיו בעניינים הגשמיים ובבלי העולם ולא לשם שמיים אלא להתענג או להשיג כבוד של העולם הזה הכואב ולהגדיל שמו, ולא לכוונה להטיב לטובים ולחזק ידי הישרים, ביטל מצוות עשה זו של אהבת השם יתברך ועונשו גדול. זה נורא בהיום. זאת אומרת, הוא חושב במעשים שהוא עושה לגדל את שמו ולא בשביל הקדוש ברוך הוא, עונשו גדול, וזאת מן המצוות התמידיות על האדם ומוטלות עליו לעולם. תמידיות זה הכוונה כל רגע, מוטלות עליו לעולם, בין מיותו צעיר, בין מיותו זקן. אלה הם דברי ספר החינוך. עכשיו, רבי שלמה בן גבירון, הוא לא רק היה משורר, כמו שכל הזמן שתפו לנו את המוח, חיבר כמה ספרים. בין אחד הספרים שלו, ספר תיקון מידות הנפש. למעשה, מי שהתבונן בשירים שלו, כל השירים שלו זה עבודת השם. כותב, בכל דבר בעולם הזה, תהיה בו אהבה גדולה שלא לשם שמיים, סופה לשוב ולהתהפך לשנאה גדולה בר מינן, כעניין אמנון ותמר. אז מכאן, מוסר הזכר, היום לצערנו, אני אומר במאמר מוסגר, זה מצוי הרבה שפונים אלינו צעירים שבאים להתחתן, או בנות שבאות להתחתן. הוא כן מושך אותי, הוא לא מושך אותי, היא כן מושכת אותי. מאיפה שמענו שיש משיכה? בהמה נקנית במשיכה, כתוב. אבל האישה נקנית בשלושה דברים. אז רבותיי, אנחנו צריכים קצת לחשוב, תראו מה שכותב רבי שלמה בן גבירול, והדברים מדברים בעד עצמם. אנחנו רואים את זה היום במוחש, שכשאדם עושה איזה דבר ומתערב בזה מחשבה אחרת, לא עבודת השם, זה לא יצליח. גם בספר מבחר הפנינים כתב כך בסימן מ"ג, גם הרשבץ במגן אבות על מסכת אבות אותם דברים. עכשיו יש לנו גמרא במסכת שבת ומפורסמת בדף למד ג', גמרא אומרת בעוון עינוי הדין ועיוות הדין וקלקול הדין. אז יש עינוי, זה דחייה של הפסק דין והדיון, זה נקרא עינוי. עיוות זה שיוצא דין מעוות, הפוך. קלקול, הכוונה שהדין יצא מקולקל, יצא דין אבל מקולקל. וביטול תורה, חרב וביזה רבה, ודבר ובצורת בא, ובני אדם אוכלים ואינם שבעים, ואוכלים לחמם במשקל. מה זה קשור אלינו? רש"י שם אומר, עינוי הדין, שמאחרים הדיינים לדונו, זאת אומרת הם יכולים לדון היום, הם לא רוצים, ומאחרים ולא לשם שמיים. ואחר שהוברר להם הדין, משהים אותו. זה נקרא עינוי הדין. גם בעבוד רבי נתן יש את אותו מאמר ותוספת מדהימה מאוד עם רבן שמעון מגמליאל ורבי ישמעאל בן אלישם כהן גדול, שהיו הראשונים מעשרה הרוגי מלכות, שתי אותם קדושים הוציאו אותם להרג הרומאים האכזרים בקפה בסיבן בשנת התקח ושנת החורבן של בית שני. ואז רבן שמעון מגמליאל היה יושב ותוהה בדעתו, היה בצער גדול, ואומר איך אנחנו נהרגים כמו מחללי שבתות, כמו עובדי עבודה זרה, כמו עוברי מעשי עריות וכמו שופכי דמים. כך אומר רבן שמעון מגמליאל. ועונה לו רבי ישמעאל בן אלישע, שהוא למעשה תלמיד שלו, הוא היה כהן גדול, רשום גם לאל נשיא ישראל, הוא הפוסק של הדור, עונה לו, רצונך שאומר לך דבר אחד, אתה מרשה לי? אמר לו אמור. אמר לו שמי, כשהיית מסר בסעודה באו עניים ועמדו על פתחך ולא הנחת אותם שיכנסו ויאכלו? אמר לו, השמיים מעידים שלא עשיתי כך. אפילו באמצע הסעודה ראיתי עני, הכנסתי אותו, אכלתי אותו את האוכל שלי. אמר לו, אבל בכל זאת, אמר לו, שומרים היו לי, הייתי מעמיד שומרים על הפתח, והייתי אומר להם, כשיבואו העניים יכניסו אותם אצלי והיו אוכלים ושותים ומברכים לשם שמיים. אמר לו, טוב, שמי היית יושב ודורש בהר הבית, הר הבית בית המקדש היה בנוי, והיו כל אוכלוסי ישראל יושבים לפניך, 60 ריבו ישראל ואולי יותר, מיליונים של אנשים, זה הדעתך עליך? באותו רגע הרגשת איזה שחיחות דעת, הגיעו כך וכך אנשים. עונה לו, אמר לו, ישמעאל אחי, מוכן אדם שיקבל את פגעו, זאת אומרת עכשיו אני מקבל את הדין, ככה עונה רבן שמעון גמליאל, בדקה האחרונה לחייו. זה מבהיל. פעם ראיתי בספר זוהר חי לאדמור מקומרנה, פירושו על הזוהר, הוא כותב שם, שפעם אחת בלב ראש השנה, ידוע, אצל האדמורים, היו באים החסידים, כולם אצל האדמור, התפלל איתו בראש השנה, ביום הכיפורים, מקבלים התחזקות. אז כרגיל, בראש השנה היה בא אצל דודו, היה איש קדוש, רבי צבי מזידיצ'וב. היו מגיעים כמאה אנשים. בעיני ראש השנה אחד, באו והודיעו לרבי צבי מזידיצ'וב, שעה לפני כניסת ראש השנה, שכבר יש 150 איש, וכנראה עומדים לבוא עוד. אז הוא מספר אדמור מקומרנה שהוא היה בחור צעיר, והוא זחל תחת הספסל ושכב שם בחדר, וראה את דודו רבי צבי מזידיצ'וב יושב על הארץ וחולץ את הנעליים ובוכה, ואומר, ריבונו של עולם, אני יודע שמאה אנשים אתה שלחת, כי אני יכול לסבול מאה איש ולא לקבל גאווה, אבל המאה אנשים השניים שבגעים זה השטן סמכמם שלח להחלתי אותי. אני מבקש ממך, מתחנונים, שלא יבוא לי גאווה, שלא יבוא לי יהורה, שיגידו, שאומר בליבי, שגילו חס ושלום, הנה, אני יודע למשוך קהל, אני יודע לדבר בפני אנשים, והיה בוכה ובוכה ובוכה, ויצא משם אדמון מקומרנה, הוא לא הרגיש שבן אחותו נמצא שם, ויצא משם כולו רועד ומרתט, אומר, אם בארזים נפלה שלהבת, מה יעשו איזו וקיר? כאן המקום להזכיר גם, מורבי עליו השלום סיפר לי, והוא זכה שבהלווייתו, וכן עמדנו על זה, היה מנהג בבגדד, וגם פה בארץ, רק לצערנו היום, הלוויה לא לוויה, כמו שחתונה לא חתונה, וברית מילה זה לא ברית מילה. אז כשהלוויה הייתה לוויה, כולם היו לומדים וקוראים כל הדרך, יושב בסתר, וענה בכוח, פסוקים, בשנת מות המלך עוזיהו, שמוצאים את המת מחוץ לעיר, היה פיוט מיוחד, קינה שקוראים אותה, שמתחילה בבית שכנה בתי חומר, למה תשאו עין ומותר האדם מן הבהמה עין. כוונה, שוכנה בתי חומר, אנחנו נקראים שוכנה בתי חומר, הגוף שלנו חומרי, למה תשאו עין, למה אנחנו מסתכלים לצדדים ואוהבים כל מיני דברים גשמיים, מותר האדם מן הבהמה עין. ושם יש בתים בתים של מוסר, זה שישה שבעה בתים של מוסר. סבי סיפר לי שכשהוא היה מזכירו של שר האוצר מנחם דניאל בבגדד לפני 80 שנה, כי אם הוא היה חי היום היה צריך להיות בן 105, אז באותו בחור אלם צעיר בן 20 ומשהו כבר היה שם אצל שר האוצר, ושר האוצר הזמין מאנגליה, כמובן מארצות הברית דרך אנגליה, שלוש מכוניות פורט, והיו מכוניות חדישות. המורבי סיפר שהוא זוכר את המכונית הראשונה שהגיעה לבגדד, הוא היה ילד בגיל 8-9, ועשו להם חופש מהתלמודי תורה, והממשלה העיראקית עשתה יום שבתון, והצעידו את האוטו במרכז העיר בגדד. ומה עשו? באו איזה 50 שוטרים עיראקים עם מקלות מסביב לאוטו, והתניעו את המכונית, והנהג לא היה בפנים, הם הפעילו את זה מבחוץ. והוא אמר לי שכל, רק יהודים נשארו לעמוד לראות את המכונית איך היא נוסעת, כל הערבים ברחו. ולמה? בא שייך אחד ואמר להם, הדה ג'ין, זה שד מפעיל את המכונית, לא ייתכן, עגלה ללא אדם, ללא סוס, ללא חמור, ללא יתוש, זה בטוח שד, תברחו שלא יזיק אתכם. ורק היהודים היו שם בהצגה, ראו את ההצגה. אחרי זה הגיעו המכוניות פורט, שלוש מכוניות, מכונית אחת נתן למלך מתנה, מכונית שנייה למושל הצבאי, מכונית שלישית הייתה שלו. והוא היה מנחם דניאל, היהודי מבוגר, היה יושב כל יום במשרד, ומור אבי היה עושה את כל העבודות. אז היה יושב, היה לו נהג עם מדליות ומדים מיוחדים, והכל הולך טקסי ומסודר, כמו שעיראקים אוהבים כל דבר שיהיה ככה מצוחצח ומסודר, היקים של המזרח התיכון. ככה היה יושב, והיה לו, והעיקר העיקרים, אומר לי מור אבי, זה לא ראית, היה טוואטה, אתה יודע מה זה טוואטה? צופר המכונית מעל האוטו, שלוש לשלוש כיוונים, תלת מסלולי, שלא יהיה חס ושלום מזחרה, שלא ישמע את הכל. ואז שהיו מגיעים לחצר של המושל, והמושל הזה היה אנטישמי מוחלט, שונא יהודי מושבע, ומור אבי יושב באוטו, ולכן דניאל היה מצווה את הנהג שכשהאוטו יגיע לחצר תעפעל את הטוואטה. זמבורה, תעשה זמבורה שם. והיה מפעיל את הטבעתה, והמשה לכבודו בעצמו היה יוצק, לא יודע אם זה המלך או השליש, ומצדיע, מרומד כל כולו עם כל מלוא קומתו, אומר, ורואה אותי חתיכת יהודי יוצא מהרכב, אומר, בשביל השקלאי היהודי הזה, בשביל החתיכת יהודי הזה, אני עמדתי כולי, עמדתי דום, חשבתי, המלך פייסל הגיע בעצמו, או הבן שלו רזי, או אני יודע מי, אז ככה היה. אז רבי אומר לי, שהייתי יושב באותו, פחדתי, שמת הזוח עליי דעתי, והייתי קורא כל פעם שנכנס את הפיוט הזה, שכני בתי חומר, למה תשאו עין, ומותר האדם מן הבהמה עין. הר סיפר לי עוד סיפור, אמר לי, תדע לך בן ציון, שאני לא יודע מעולם איך אני נראה, את הצורה שלי אני לא מכיר. ואומר לי, ולמה אני אספר לך את זה? יש בשולחן ערוך יורה דעה, הרמ"א אמנם כותב את זה להלכה היום, מקלים בזה, שאסור לאיש להסתכל בראי, שום לא יהיה כלי גבר על אישה. רבי היה צריך ללכת לפגישות עם ראש הממשלה והשרים, אז היה לבוש חליפה ועניבה איתנו. אז הוא רצה לדעת אם העניבה ישרה או לא ישרה, הסתכל ב, לא בראי, אלא בחלון של המכונית, שהיא משתקפת, הבבואה שלא משתקפת. וישר את העניבה. בדיוק עבר דודו של אבי עבר. אמר לו, אז מה, התחלת להתקלקל, אל תתוודע לרשות, התקרבת לשלטונות, וזה, אז אבי אמר לו, לא, זה, אמר לו, כן, זה ככה מתחיל. אומר, מאותו יום קיבלתי עליי לא להסתכל בראי. ככה היה, ככה החסידות. אז אני חוזר כעת, עניין של לשמה, לשם שמיים, זה לא דבר פשוט שאדם צריך לבקש. עכשיו, אם בארזים נפלה של הבת, רבן שמעון גמליאל, רבי ישמעאל כהן גדול, מה יעשו איזו וקיר? האמת שזה צריך לדקדק מאוד, בפרט מה שכתוב במדרש אליהו רבה, ואומר שם, מפני מה זכה יעבץ לחיים שלו בצער ושלו ביצר הרע בעולם הזה. הרי ידוע שיעבץ זה אחד מאלה שנכנסו חיים לגן עדן, שזכה להמית את יצר הרע ביותו פה בעולם הזה, ומה שעתיד הקדוש ברוך הוא ליתן לצדיקים לעתיד לבוא קיבל בעולם הזה כאן, מפני שהיה מחזר בכל ישראל, הוא למד תורה ברבים לשם שמיים, שימו למה כתוב שם, וכל המלמד את חברו פסוק אחד, או הלכה אחת, או דבר אחד, לשם שמיים, כי הוא נותן לפניו חיים, שנאמר כי הוא חייך ואורך ימיך, ואומר אורך ימים ושנות חיים, אורך ימים במינה, ובשמאלה עושר וכבוד. אותו דבר יש לנו במדרש בראשית רבה, על הפסוק, הניקה בנים שרה, שרה אמנו הייתה צנועה, וידוע שבאותו יום היו ליצני הדור שאמרו שחס ושלום אבי מלך נתעברה שרה. בא אברהם אבינו ואמר לה, תניקי. אמר לו, מה אני אעשה, אני צנועה מאוד, שרה באוהל. עונה לה, אין זו שעת הצניעות, גלי את עצמך, שידעו הכל שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים. גילתה את דדיה והיו נובעות חלב כשתי מעיינות, והיו כל מטרונות שבמדינה באות ומניקות את בניהם ממנה ואומרות לה, אין אנחנו כדאיות לחנך את בנינו מחלבה של צדקת? זאת אומרת, לא ראוי שניקח רבנן ורבי אחא. בנן אמרה, כל מי שבא לשם שמיים נעשה ירא שמיים. רבי אחא אמר, גם מי שלא בא לשם שמיים, כיוון שהפליגו עצמם בסיני, ניתן מהם אותה ממשלה. זאת אומרת, אפילו אותם גויים זכו להיות צדיקים אחר כך וחזרו בתשובה ונעשו לשם שמיים. עכשיו, יש כמה כללים בדברי חז'ל, מה ההגדרה של לשם שמיים, ונלך בעזרת השם, השם יהיה בעזרנו, נלך צעד צעד ונבין את הדברים. מחזור ויטרי, בסימן תף כף חט, הביא את המשנה באבות, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים, שאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. מה פירוש מחלוקת לשם שמיים? כותב מחזור ויטרי, אגב מחזור ויטרי זה רבנו שמחה, תלמידו המובהק של רש"י. שתדעו שכל הפוסקים, כולל מרן הבית יוסף, מביאים את דבריו להלכה. אפילו שלכאורה הוא כתב ספר שזה ספר תפילה, אבל יש שם כל המנהגים וההלכות, ונוסחאות התפילה, וגם פירושים של מסכת אבות, שנוהגו לקרואה ללומדה בשבתות השנה, וגם בשבתות שבין פסח לעצרת. אז הוא היה אחד מעמודי הראשונים. הוא כותב לשם שמיים, להעמיד דבר על עמיתו. פירוש מחלוקת לשם שמיים, להעמיד את הדבר על עמיתו. הדבר בספק, או יש אחד אומר מוטל, אחד אומר אסור, אנחנו רוצים לברר את זה. זה נקרא לשם שמיים. או להוכיח את האנשים על דבר עבירה. ועל בתנאי, יש כאן תנאי אחד גדול, שלא יהיה להסתבר או לקנות לו שם. ולא להתגאות על השני, הכוונה לקנטר את השני. כמו המעשה הידוע שרבנו יוסף חיים מביא, שמעשה אחד בתלמיד חכם שיום אחד יצא מבית המדרש בחצות הלילה, והלך בשוק, ראה אנשים יושבים ומשחקים בקלפים, בקובייה, משחקים בכסף, ולא נכנס לו בראש. כי עם כל צעקה, קנאות לשם השם, אמר להם, מה אתם עושים? צריך להגיד להם, כמה זה חמוד, מה זה משחק בקובייה? נכנסו הדברים בליבם, ומיד אספו את כל הכסף שהיה שם ונתנו לו. אמרו לו, אתה עני? אמרו, לא, אני לא רוצה כסף. אמרו לו, לא, יש לך ילדים קטנים, יש לך משפחה לפרנס, קח את הממון. לקח את זה והלך. אחרי כמה שנים, יום אחד, לא היה לו כסף בכיס. עכשיו הוא טעם טעם הממון. אמר, מה אני אעשה? הלך, חשב, 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 נזכר מהמעשה שהיה פעם. אמר, הנה, זה עבד אז, אפילו שלא התכוונתי לכך. הפעם אני אגיד לשם ייחוד, אני בא להוכיח, הוכיח, תוכיח את חבריך. הלך לשם ונכנס והתחיל לצעוק, קמו עליו, נתנו לו מכות, שיברו לו את הידיים והרגליים וגרשו אותו משם. הלך אצל החכם ואמר, מה נשתנה היום הזה מכל הימים? מדוע אז קיבלו אותי בספר פנים יפות, נתנו לי כסף, הפעם מכות? אמר לו החכם, פעם הקודמת הוכחת אותם לשם שמיים, הפעם התכוונת לקבל כסף, לכן זה הדבר. וזה הדברים שכותב פה המחזור ויטרי, שגם התוכחה תהיה לשם שמיים. נגיד עוד דבר אחד בשם מרן רבי יוסף קארו, לפני שנקרא את קריאת שמע שעל המיטה, לפני שעבור חצות הלילה, במגיד משרים בפרשת בו, מרן רבי יוסף קארו כותב כמה הנהגות של חסידות שהאדם צריך להתנהג, ואני אקרא כמה שורות מדבריו. כשתאכל יהיה לשם שמיים לקיום גופך ולא להתענג. הנה ההגדרה של לאכול לשם שמיים ולא להתענג. תסבע במה שתאכל לחם צר ומים לחץ, מאחר שאין כוונתך באכילה להתענג אלא לקיום גופך, ותמיד תהרהר במשניותיי ולא תפסיק אפילו רגע, וכל מעשיך לא יהיו אלא לשם שמיים. נשבע אדמה תעשה בי ועשית עליו את עולותיך, כלומר כל המחשבות העולות עליך תעשה עליו, כי זהו סוד העולה שהיא באה להרהור הלב, ועל כן העולה רומזת בבינה, ואת שלמך שהם הדברים שאתה עושה לקיום גופך ושלמות נפשך, ועולותיך הם המחשבות, הכל תעשה עליו, כלומר תעשה הכל לשם שמיים בלי שום שיתוף שום דבר אחר בעולם. עד כאן, ונאמר את קריאת שמע שעל המיטה. ברוך המפיל רבנו משה קורדבירו, בספרו תומר דבורה בפרק ח' מבאר שם את עשרת הספירות, ומה אדם יכול לעשות כדי לתקן אותם. כשהוא מגיע לספירה העשירית, ספירת המלכות, אומר רבנו הרמ"א כך, לגבי ספירת המלכות, כלומר שתעשה הכל לשם שמיים, שצריך האדם לטהר ולקדש עצמו, להתחבר עם השכינה. הוא מבאר איך. האחד, להשפיע עליו בכל מעשיו שפע מן הימין למזונה. השני, לחסות עליה מצד הגבורה שלא ישלטו בה החיצונים. ואיך? מסביר, שלא יהיה צד יצר הרע בעסק מצוותיו. יכוון להנאת הגוף ותקוות הכבוד המדומה וכיוצא, שזה אסור, שיצר הרע מצוי באותה מצווה והשכינה בורחת ממנה, מפני שהיא ערבה. רבי היום שכותב רמק, אם הוא עושה מצווה והוא מתכוון במצווה, שמיים בלי חלק ליצר הרע. גם רבנו אברהם אזולאי בספרו חסד אברהם העריך לבאר את הכוונה הרוחנית על המחשבה וגם מעשה חומרי שאדם צריך לחשוב גם בדברים החומריים של עבודת השם. גם היה אחד מגדולי המקובלים בספרד דור שלפני רבנו ארי, רבנו מאיר גבאי, שכתב ספר עבודת הקודש. הרב חידה מזכיר אותו הרבה. בספרו עבודת הקודש כתב פירוש לשם שמיים שהתכוון שהתברכו השמיים. משפט אחד. יש שם הרשע בסוף מסכת ברכות בדף סמך ג' כותב על מה שכתוב שם, אמר רב הונא בר ברכיה משום רבי אלעזר הכפר, כל המשתף שם שמיים בצערו כופלים לו פרנסתו, שנאמר והיה שדי בצריך וכסף תעפות לך. זאת אומרת, אם שדי בצריך, כשיש לך צרה אתה מתפלל ואומר ריבונו של עולם לא בשבילי, תעשה בשביל השכינה שהיא סובלת בגללי, אז כסף תעפות לך. מפרש המהרש"א שמתפלל שיעשה למען שמו שהוא עמנו בגלות, כמו שכתוב עמו אנוכי בצרה. מה הוא יגיד הקדוש ברוך הוא כשהוא בסבל? כמו שעולם, אני סובל, אני מגיע לסבול, אבל השכינה הקדושה סובלת גם כן בגללי, אז בשבילה תפדה אותי. זה אומר המרשה, זה מספיק. הזוהר הקדוש פרשת שמות כותב שכל מעשה שעושה אדם ומתכוון למלות רצון השם, זה נקרא לשם שמיים. זאת אומרת, למלות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה עצמו לשם שמיים. ובספר הפליאה כתב שהכוונה שיעשה מלאכה שלמה בלי שום חיסרון, לייחד למעלה לשם שמיים אש ומים. ואז הוא מקיים את העולם. ועוד הוא כתב, לשם הזוהר, בפרשת ויקרא, אמר רבי אלעזר, כל עובדו ידברנש לבעלה ולהבון כולהו לשמה קדישה. שואל רבי שמעון, מהי לשמה קדישה? וכאן רבי שמעון עונה, וזה סוגיה מאוד חשובה רבותיי, כדי לשים לב שזה המקור, זה בזוהר שמות דף רש כף ג', להתקרה בפומה שמה קדישה. זאת אומרת, יגיד בפיל. מכאן לקח גם רבי יצחק אלפיה והיה להנחת אבן הפינה. שימו לב שהרי ידוע שבעיקר בבניין בית הכנסת ובית מדרש יש יותר עניין לעשות אבן הפינה. למה? כי ידוע הזוהר הולך לשיטתו, זוהר פרשת החרמות שכתוב שמה, והיה כי תבואו אל הארץ ונתתי נגע הצרעת בבית ארץ אחוזתכם. שואל רבי שמעון בר יוחאי, מה הקדוש בו מבשר אותנו בשורה כזו יפה שאתם, והיה שון שמחה אתה בא לארץ ישראל, אז תדע שיהיה לך נגע הצרעת בבית. מה קורה פה? הגמרא תרצה שהאמוריים החבירו את המטמוניות שלהם בתוך הבתים, אז צריך להרוס את הבית כדי שתמצא את המטמון. אז הוא אומר תירוץ אחר, הוא אומר פשוט הגויים כשבונים בית הם מזכירים את העבודה זרה שלהם, אומרים לשם עבודה זרה, ואז שורה סתרה אחרה על אותו מקום. כיוון שאותם בתים בנו אותם הגויים והזכירו שם עבודה זרה, אז הקדוש ברוך הוא יודע איזה בית בדיוק נמצא לשם עבודה זרה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הולך ושם שם באותו בית עושה נגע צרעת, ואז יבוא הכהן, יסגיר את הבית שבעת ימים, ואחרי שבעת ימים זה לא נרפא ופסה הנגע, אז מיד ציבה וניטץ את האבנים וכו', ואז בונים מחדש. אומר רבי שמעון שכשאתה בונה בית אתה צריך להזכיר שם השם. תגיד, אני בונה את הבית לעבודת בוראי. באו הפוסקים וכתבו שמכאן שטוב שאדם בא לבנות בית, אז היום קונים בית יד שנייה, או קונים מהקבלן. כשאתה קונה, תגיד, בשם השם נעשה ונצליח, תזכיר שם השם בחוזה, או באיזו צורה שהיא, תזכיר שם השם, תפלל לקדוש ברוך הוא שהמעשה הזה יצליח, או מספיק שיקבל ברכה מחכם, או שאומר, בפיו, אז חל שם השם על אותו בית. מכאן יצא גם המנהג חנוכת הבית, זה יש ברוך השם בספר מבשרת ציון, מובא שם כל המקורות של חנוכת הבית שצריך לעשות, שיזכיר את שם השם בבואו לגור בבית הזה בפעם הראשונה. אז מזכיר שם השם, אז בזה גם אם הייתה שם הסתרה אחרה, מיד היא בורחת ומסתלקת משם. עכשיו לא רק בזה, בכל מעשה שעושה, בא למולד בנו, בא להתפלל, בא לעסוק בתורה, שלומר בינו המדוני אלוהינו עלינו מעשה דנקונה עלינו מעשה דנקונהו, ואם יכול לומר גם בפיו, שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, שיהיה בסיועו, בעזרתו, שיוכל ללמוד תורה. אני תמיד הייתי עוקב אחרי מור אבי, לא היה אף פעם שלא אמר, תשומע גם את הפסוק בשקט, היה אומר, גן עיניי והביטה נפלאות מתורתך. קבוע, זה היה מרגלה בפומה, באופן אוטומט, לפני כל לימוד, כל שיעור, כל לימוד, אני זוכר את זה מגרסת הנקוטה, הייתי זוכר את הפסוק הזה, תמיד היה אומר, גל עיניי והביטה, אני פלאו מתורתך. הרי כל התפילה שהיה אומר, הוא מיד מתחיל את הלימוד, בלי הפסקה. ועכשיו זה המקור שלה בשם ייחוד, וכאן המקור. כמה שרבי שמעון אומר, להתקרה בפומה שמה קדישה. ואני ממשיך לקרוא את פשוטו, להתקרה בפומה, זה מעשה דברי בנו רבי אלעזר, להתקרה בפומה שמה קדישה, על כל מה דיו עביד, דקולה הוא לפולחנה. מכל מה שאני עושה זה לעבודתך. אני הולך לחנות בגדים כעת לקנות חולצה, זה לעבוד אותך. אני הולך כעת לאכול, אני הולך לקנות לחם, אני הולך לקנות חלב, אני זה רוצה לעבוד אותך. ואז אומר רבי אלעזר, לא ישרה לא יסתרה אחרה. אז אומר לאדם לא יפחד, לא יהיה מחלות, לא יהיה כללה, יהיה ברכה. היה להבדיל, להבדיל לפי הבדלות, הוא אומר לי, תראה אפילו להבדיל מהגויים, אפשר ללמוד. הערביות של פעם, שהיו עושים את הסופתח של הבוקר, איך היא לוקחת את השטר, מזכירה שם שמיים, מעבירה את השטר שלוש פעמים על העיניים, ומנשקת את זה, מברכת. כשאדם מתחיל איזה דבר, יזכיר שם השם, ואיפה הם לקחו את זה? מאיתנו הם לקחו את זה. מעוונות, אצלנו זה היום כמעט לא מצוי כל כך. יש הרבה יהודים טובים שפותחים תחנות בבוקר, לפני שהוא פותח, הוא מזכיר שם השם. הוא אומר, בשם השם נעשה ונצליח. אבל תגיד איזה פסוק, תגיד איזה מזמור תהילים, תגיד איזה ברכה. ועל כל דבר שאתה עושה, אני הולך לקנות, אפילו בבוקר, לקנות איזה משהו, דבר מאכל, דבר זה, להזכיר. רבי אלעזר אומר, אני מבטיח לך שסתרה אחרה לא תשרה שם. דהו זמין תדירה לגבי בני נשה. כלומר, סתרה אחרה כל הזמן רודפת אחריך, הוא מנסה להאחז במעשה שאתה עושה. איך אתה מסלק אותה? אתה מזכיר שם השם היא בורחת. אז יוצא שצריך זהירות, שחס ושלום, כוחות החיצונים ויבואו. מכאן רבנו הארי, עליו השלום, כתב שקודם לימוד תורה הקדושה, שכמה מקורות לזה, אחד מהם בשער מאמרי רשב"י בפרשת נשוא, מקום שני בשער המצוות, פרשת ראה, וידוע שהשמונה שערים של רבנו הארי הם מנופים סולת נקייה, דברי רבנו הארי או האורגינלים, כפי ששמע מפיו מילה במילה רבנו חיים ויטל. אז הוא כתב שמה בפירוש, וגם הרב ראשית חוכמה הביא את זה בשער הקדושה, לפני זה רבו הרב הרמת בתומר דבורה בפרק ו', גם השלב במסכת תמיד, החסד לאברהם במעיין ב' ועוד, וכולם כתבו את זה, וגם נודע ביהודה, אמנם יש לו תשובה על זה, התשובה המפורסמת ביורי דעה צדי זין, ועוד, ורבנו יוסף חיים ברב פעלים, בחלק הראשון, בסוד ישרים, הביא את השאלה הזאת, וכתב שחייב האדם להזכיר שם השם, בכל מעשה ומעשה. גם בהמאירי, בהקדמה שלו, לספר בית הבחירה, כותב, לשמה זה אינו לכבוד ותועלת גשמית, אלא תכלית כוונתו תהיה לעבוד השם יתברך ולעולם שכולו טוב. זה פירוש לשמה. וגם החסד אברהם הוסיף, הכוונה לקשט את השכינה בתורתו ומעשיו הטובים, לעלותה מעלה מעלה. אז יוצא שכשאדם מזכיר שם השם ואומר לשם ייחוד לפני כל תפילה או לפני כל תורה, או אפילו אם לא אומר לשם ייחוד, הוא אומר אני עושה את זה לכבוד השם יתברך, בעצם הדבר הזה גורם שהסתרה אחרה תסתלק מעל אותו דבר. כמו שעושים מצות לשם מצת מצווה, וציצית, אני אומר, לשם מצווה ציצית, והסופר שבא לכתוב ספר תורה, תפילין ומזוזות, אומר, זה שם קדושה, אז גם כאן, זה העניין שהוא צריך לומר, להזכיר שם שמיים, ובזה שהוא מזכיר את שם השם, הדבר הזה מתקבל אצל הקדוש ברוך הוא. עכשיו, הרמב״ם, בהלכות תשובה, פרק יוד, ידוע שהביא מה זה הגדרה של תורה לשמה, הרמב״ם כותב כך, שמת תאמר, הרי אני לומד תורה בשביל שיהיה עשיר, או בשביל שיקרא רבי, או בשביל שיקבל שכר בעולם הבא, תלמוד לומר לאהבה את השם. כל מה שאתם עושים לא תעשו אלא מאהבת השם. כך הרמב״ם פסיק ותנה, ולשום, בספר חסידים מוסיף, שאם חשב אדם ללמוד תורה כיצד, תשמע, יחשוב בליבו כשילמד כל מה שאני אלמד אקיים. אז הרמב״ם מסביר בשביל שהשם ציווה באהבת השם. ספר חסידים מוסיף, אני לומד בשביל לקיים. זה נקרא לומד תורה לשמה. יש דברי מרן הכסף משנה, גם כתב שעיקר הלשמה זה בשביל קיום, כמו ספר חסידים. גם רבי שמואל דאוזידה, תלמידו של רבנו ארי במדרש שמואל, כותב, בכל תורה שאין עימה מלאכה סופה בטלה. מה פירוש שאין עימה מלאכה? מלאכה לשמור ולעשות ולקיים, שזה עיקר לימוד תורה לשמה. שאני לומד את התורה בשביל שאני אדע לקיים ולדעת את דיני המצוות, ואם לומד לא בשביל לקיים אלא לעיקרות רבי או חכם, אומר זה תורתו סופה להיות בטלה, כי היא הייתה תורה שלא לשמה. ולא עוד אלא כותב שגורמת אבון. מדוע? כיוון שקודם שלמד היה חוטא רק בשוגג, עכשיו שלמד והוא יודע מה אסור ובכל זאת הוא לא מקיים, זה נקרא חוטא במזיד. אז יותר גרוע זה שלמד מאשר לא למד. גם רש"י במסכת ברכות כך סובר, שעיקר לימוד תורה לשמה זה בשביל לקיים, כך בברכות י"ז, תוספות במסכת פסחים, אמנם כתבו שלא לשמה זה לקנטר, לא על מנת לעשות, אז גם מכאן נשמע שאם לעשות זה כן לשמה. יש איגרת הרמב״ן המפורסמת, גם שם הוא כותב, וכאשר תקום מן הספר תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקיימו. יוצא שכל דעת הראשונים עיקר לימוד תורה לשמה בשביל לקיים, ואם הוא לומד ולא מקיים לא עשה כלום. סיפר לכם פעם את המעשה עם חכם צדקה חוצן, רבי תמיד היה מזכיר את זה, היה הסנדק שלי, חכם צדקה חוצן, עליו השלום, דודו של רבי יהודה צדקה, למד עם רבי מסכת קידושין, הגיעו לסוגיה של כיבוד אבאים, שאל אותו, אמא שלך כשעוברת בבית אתה קם ולא קומתך, אמר לו, תראה, זה לא מקובל אצלנו לקום בשביל אישה, אז אני עושה הידור, ככה בהבלעה. סגר את הגמרא, ואמר, אסור ללמוד, אנחנו לומדים תורה לא לשמה, לא לשם קיום. אמר לו, אני טוב, אני מתוודא, אתה יודע, זה רבו, חטאתי, עוויתי, אומר, לא יעזור, לא ניקח פעם תשובה, עד שתעשה את מה שתקיים, אחר כך נלמד. אומר אותו, הרי באתי הביתה, המכסה, אמא, קמתי מלוקמתי, שאלה, שדעו, הסלמן, אמר לו, מה קרה, הסלמן? אמר לה, הרב שלי היום, כעס עליי, לא רוצה ללמוד איתי. אמר לו, טוב, בסדר, רק תהיה רגוע, תהיה שמח. אז קם, בבוקר קם, חזר למחרת, בא לפתוח את הגמרא, לפני שפותח את הגמרא, תגיד, אתה קיימת? אומר, כן, מה היה? סיפר לו את כל המעשה, אמר, בסדר, עכשיו נלמד. אומרת, אין ללמוד לא לקיים. אגב, חכם צדקה חוצן היה נזהר בזה מאוד. כשנפטר, אז בהלוויה, הספיד אותו חכם אחד ואמר עליו שהיה מקובל, ומור אבי כעס עליו מאוד. אמר, זה שקר. איך מוציאים על אדם דבר שלא היה בו? אומר, חכם צדקה חוצן, היה טבעו כל דבר חוקר ומקשה. לא יכול ללמוד בלי להעמיק. אז לפעמים יכול לעצור איזה מישהו באמצע הדרשה ולהקשות עליו. להבין, רוצה להבין, מקשה עליו, תבייר. אז זוהר לא יכול ללמוד. אומר, תראה, הזוהר שלו נמצא אצלנו בישיבה. היה חתום עליו, צדקה חוצן יצאו. חתם. למה? אולי מחזיק בבית ספר שהוא לא לומד בו. פסוק. ספר שלומד בו מחזיק אותו, ספר שלא לומד בו לא מחזיק אותו. אז היה ספר, ספרי קבלה, אומר אני לא יכול. אז אני זוכר שמורבי היה בחגים, היה מבקר רק אותו, כי הוא היה רבו. הייתי ילד, אז היה לוקח אותנו, אני הייתי הולך איתו כל חג ב-11 וחצי. היינו גומרים את הסעודה ביום טוב ראשון של פסח וגם של סוכות, סביבות 10, לומדים קצת, הוא ישן חצי שעה, 11:30, בוא נלך לחכם צדקה מהר, לפני שיבואו אנשים אחרים יפריעו לנו. היינו הולכים, יושב שם חצי שעה איתו. היום מגלגלים כל מיני נושאים, ענייני הדור, ענייני הזמן, הרבה דברים שלא הבנתי אז, היום אני מבין איך הם ראו וצפו את כל מה שעתיד להיות. אז שהייתי קם, הייתי אומר לי, תגש נשק את ידו שיברך אותך, אז היה מברך, יהי רצון שתהיה תלמיד חכם, צדיק, חסיד, פשטן, פוסק, ואומר, וגם מקובל, מכוון כמו שאביך רוצה. זאת אומרת, הוא לא, לא בעד הקבלה, מכוון, פוסק כמו שאביך רוצה. אז ככה היה מדקדק, אבל קצת כחוצן, שלא יהיה איזה דבר, שלא יהיה בו תערובת, שלא לא מדויקת. לכן הוא אומר, צריך לקיים, אתה לומד תורה, אתה צריך לקיים, יש לך ספר בבית, צריך ללמוד אותו, למדת אותו, צריך לקיים מה שכתוב. אי אפשר ללמוד ולא לקיים. גם השאלה במסכת שבועות כותב, עניין לימוד תורה לשמה, פשוט לחשוב שהתורה זה המכתב שקיבלת מהקדוש ברוך הוא. כמו שמלך שולח מכתב לעבדו, והעבד רואה ורואה מה עושה, ככה אדם צריך. כשלומד תנך, או לומד משנה, או תלמוד או פוסקים, כך הוא מפרט. יסכים שכל מה שאני אמצא בספר הזה, אדע מה אני עושה ומה אני לא עושה. הנני כעבד נאמן, כך אומר השנה. שלפני שאתה פותח את הספר, צריך להגיד, אני עבד נאמן. מה כתוב שם? וזה מה שאנחנו אומרים, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. גם המהרש"א כתב במסכת נדרים, שלימוד לשמה זה מאהבה לקיום המצוות, פירוש המשניות לרמב״ם, גם מצאתי בסנהדרין, שידע שהוא אמת, והתורה אמת, ותכלית ידיעתה הוא לעשותה. אלה הם דברי הרמב״ם עליו השלום. אז הנה אנחנו רואים חבל נביאים ראשונים ואחרונים, כולם מסכימים שעיקר לימוד תורה לשמה זה לימוד בשביל לקיים. יש הרב מסוכצ'וב, רבי אברהם מסוכצ'וב, יש לו ספר עגלי טל, בהקדמת ספרו כתב, אגב שהוא כתב את ספרו, כתב שאפילו יימצא כמה דברים שהם חס ושלום טעויות, ענוותן, אם יצא רק דבר אחד טוב ונכון, כדאי להדפיס את הספר בשביל דבר אחד. ככה הוא היה אוחז. אז הוא כותב בהקדמת ספרו, שאלה שאומרים על הסוגיה שנגענו בה ובעזרת השם בהמשך, נדבר על זה, שפעמים, הרבה פעמים אדם לומד סוגיה והוא נהנה. גם עכשיו אנחנו לומדים תורה, אנחנו נהנים מזה. לפעמים יש איזה קטע שהוא קצת, חלילה, אסור לומר, משעמם, או שהוא לא כל כך מדבר אלינו, לא מבינים את המושגים האלה. מה לעשות? התורה יש בה הכל. גם הזוהר עצמו שבא לשבח את התורה, אז הוא אומר, התורה דומה לאילן, שיש בו פירות, ויש לו עלים, ויש לו איבין, ויש לו גזעים, ויש בך הכל, בתורה יש כל מיני דברים, ויש אדם שנמשך לדרשות, יש אדם נמשך להלכות, יש אדם נמשך לפלפולים, יש אחד שזוהר לא מדבר אליו, יש אחד שזה כן מדבר אליו, מה לעשות? אנחנו בריאות שונות, וכל אחד יש לו איזה נטיות טבעיות שנטע בו השם יתברך. ואדם נהנה מהלימוד, אז יש בזה מסע ומתן גדול, רבנו בהי מעריך בזה, וחתם סופר ניסה להקשות עליו, אבל יש, גם לזה יש תירוצים. אבל הוא הרב בהקדמת עגלי טל כותב שהאמת אנחנו רואים שמי שמחדש חידושים בתורה הוא מתענק בלימוד שלו, והוא אומר, ויש מי שאומר שזה תורה לא לשמה, הוא אומר זה לא נכון, הוא אומר שזה טעות גמורה, כך לשונו, טעות גמורה לומר למי שלומד תורה ומתענק בלימודו שהתענוג זה לא לשמה. הוא אומר אדרבה, עיקר מצוות לימוד התורה להיות צס ושמח ומתענק כשהוא לומד אותה. ורק שלומד שלא לשם מצוות לימוד, זאת אומרת הוא לומד רק בשביל תענוג. כמו יש אחד בהבדיל, אוהב ספר שירה, אוהב ספר סיפורים, אז בשבילו זה ללמוד, כמו שראינו לצערנו היו בדורות שעברו, המשכילים ידוע, רשעים גמורים היו. היו אוהבים ללמוד קושיות ופלפולים, לומדים קצות החושן, נתיבות המשפט ועוד, והם היו כופרים. אז הוא לומד את זה בשביל התענוג, זה נקרא לא לשמה. אבל סתם אדם מן השורה, שלומד תורה והוא מתכוון כן לקיים, אבל הוא נהנה בלימוד, וזה לא נחשב חס ושלום איסור, אין בזה שום איסור. גם יש, הדברי מנחם כותב, הגדרה של עוסק בתורה לשמה, לשם הוראה. זה לשמה, הוא מחידש חידוש. הוראה, מה זה הוראה? להורות את חוקי האלוהים בעת תורתו. וכזה ראיתי בכלי יקר על ספר יהושע פרק א', על הפסוק, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך, להגיד בו יומם ולילה. מה כתוב בהמשך? מה שמור לעשות ככל הכתוב בו? שמור לעשות, אומר הכלי יקר, שזה עניין הוראה, שעיקר הלימוד תורה ופירוש משמעות תורה לשמה לשם הוראתה. שיזכה אחר כך להורות אותה. ואפילו לבני ביתו. שאלו אותו בני ביתו, או שכנו, או חברו, איזה הלכה מסוימת. תגידי, בדיוק היום למדתי, או אתמול, או שלשום, למדתי הלכה זו, וזו כך וכך ההלכה. עכשיו הראש, עליו השלום, רבנו הראש, במסכת נדרים, דף סמך ב', הביא את הגמרא הידועה, אמר רבי אלעזר ברבי צדוק. עשה דברים לשם פעולם, מדבר בהם לשמם. אל תעשם עטרה להתגדל בהם. ואל תעשם קרדום להיות עודר בו. לפרש הראש. לשם פעולם, לשמו של הקדוש ברוך הוא. כל פועל השם למענהו. דבר בהם לשמם, אומר הראש, כל דיבורך, מסעך בדברי תורה, יהיה לשם התורה. לדעת, להבין, ולהוסיף לקח בפלפול, ולא לקנטר ולהתגאות. ואל תעשה מעטרה, שתלמוד כדי להתעטר ולהתגדל, ולא קרדום שתלמד כדי שיהיה כלי מלאכתך להתפרנס בה. הרי זה מה שהיה עם אלישע בן אבויה, נגיע לזה בנדר בהמשך. כל כך עלתה לו איזה מכה נוראה, שבלילה של הברית, שאביו עשה סעודה גדולה, ובאו כל חכמי ישראל, וכל גדולי הדור, גדולי רומי, והם היו עסוקים בדידהו, והרבי נעזר אמר, ענן בדידן ואינהו בדידהו, וישבו ולמדו, ובאה אש וסכסכה אותם מסביב, והוא אמר להם, מה אתם שורפים לי את הבית? אמרו לו, לא, זה דברי תורה, ולכבוד התורה, מלאכים יורדים מהרקיע, שמע ואמר, כל כך כבוד יש לתורה, אני מקדיש את הבן שלי ללמוד תורה. בשביל שיקדיש אותו לא לשם שמיים, אלא לשם כבוד, וכך עלתה לו שיצא בנו פקר, ויצא לתרבות רעה, השם הצילנו. אז באמת, יש פה צד להבין את העניין. יש רבי חיים מוולוז'ין, בספרו נפש החיים בשער ד', ידוע והעריך מאוד בהגדרה של לימוד תורה לשמה, שם בשער התורה, וכתב, עשיית המצווה צריכה להיות מן המובחר, בדבקות ומחשבה טהורה שבטהורות, ואז גורם תיקון העולמות. בוודאי שעיקר העשייה הוא בפועל, הכוונה והמחשבה לא מעכבת. אז לכאורה, מה אתה רוצה? מה אכפת לך? מה הוא חושב? העיקר שהוא מקיים את המצווה. בוא נגיד למשל צדקה לעני. מה אכפת לך? הוא נתן צדקה לעני, העני הרוויח, העני היה רעב, עכשיו שמע. מה זה משנה מה הוא חשב או לא חשב? אומר הרב, מצטרף קדושת בתוהר מחשבתו לעיקר העשייה, ויש בכוחה לעורר או לפסול תיקונים יותר גדולים בעולמות. זאת אומרת, לפי מידת המחשבה שהוא יחשוב, אם יחשוב טוב, אז יכול לעלות למעלה למעלה, ואם חס ושלום יחשוב מחשבות אחרות, יכול חלילה וחס להוריד את זה. אבל ההנהגת האדם בעסק התורה בדינים והלכות אמר ודיבר בהם, רוצה לומר שהדיבור יהיה לשמיים לשם הדברי תורה. לדעת, להבין, להוסיף לקח ופלפול, ויש לאל ידע להנחיל ולתן שכר טוב לכל ההוגה ועוסק בה מחמת אהבתה, היינו להוסיף בה לקח ופלפול וזהו אוהבי. עכשיו הגאון חתם סופר, ידוע יש לו שיטה מעניינת, הביא את זה בחידושים שלו על מסכת נדרים, מה ההבדל, וגם ראיתי גם בשאלות תשובות שלו גם כן הוא נשאל את השאלה הזאת, מה ההבדל בגדר של תורה לשמה לבין גדר תורה לשם שמיים? זה שני דברים שונים, יש לימוד תורה לשמה ויש לימוד תורה לשם שמיים. אז החתם סופר כותב ככה, אדם שלומד תורה וכוונתו רק לדעת את דיני המצווה, אז זה לא נקרא עוסק בתורה, זה עוסק במצווה. דוגמה, אני רוצה כעת להתקין מזוזה בבית, ויש לי איזה בעיה עם הפתח, אני פותח את השולחן ערוך ונושא כליהם וכל מיני פוסקים, לראות ולדעת איך אני כעת עושה את המזוזה. מה נקרא מה שאני לומד עכשיו? אומר החתם סופר, זה לא נקרא שאתה עוסק בתורה. זה נקרא שאתה עוסק כעת במצווה, זה מדרגה אחרת, מדרגה יותר פחותה. ידוע שמדרגת התורה, מדרגה הכי גבוהה שאין למעלה ממנה. אז מה זה כן, מה עסק התורה? עסק התורה זה בפני עצמה שאני לומד בעיון. זאת אומרת, נפקה מנה, תשמעו מה שהוא כותב. שבעידנה דלעסיק בה למגנה ולמצלה, אומר החתם סופר שיש נפקה מנה. שאם אדם לומד רק הלכות מעשיות שכשהוא נתקל בהם, הוא מעיין בהם לדעת מה לעשות, מה לא לעשות, זה לא תורה שתציל אותך, זה לא תורה שתגן עליך. זה מבהיל. אז לכן, אני פה הבנתי למה רבי היה מתנגד מאוד, שהיו באים לפני הלימוד, אומרים שהלימוד יהיה מוקדש לעילוי נשמת, או לרפואת, או להצלת, או להצלחת. היה מאוד מתנגד בזה. מדוע? כי זה הופך להיות כאילו, הבן אדם בא ללמוד תורה בגלל שיש לו השכרה, בגלל שיש לו איזה חולה, בגלל שיש לו איזה נפקמינה. ואם לא, זה לא היה לומד. אז הוא לומד רק בשביל זה. נכון שזה לפחות, זה יותר טוב מכלום. ודאי, אנחנו נגיד לאחד כזה, תבוא ותלמד ונעודד אותו. הרמב״ם כבר כתב, שצל בעל תשובה, בהתחלה ילמד לו לשם שמיים. אבל כשאדם עושה את זה באופן קבוע, בסדיר, הוא מפסיד את עיקר השכר, ועיקר המעלה של לימוד תורה. למה? לימוד תורה שאתה לומד לשמה בלי נפקה מינה, גם בשביל ההשכרה, גם בשביל זה, למשל אנחנו פה הערב, באמת כן, השכרה, אנחנו לא מתביישים ואומרים, בנו כאן, לכבודו של הצדיק, גדולים צדיקים במיתתם יותר בחייהם, אנחנו לא עושים את זה בשבילנו, בשביל משהו, בשביל הקדוש ברוך הוא, שברא צדיקים כאלה בעולם, ובשביל זה באנו ללמוד. אז זה אחרת, כשאתה לומד את התורה בשביל התורה, אז באמת זאת תורה שיכולה להגן ולהציל. אבל אם חס ושלום הוא לומד את התורה, הוא לא חס ושלום, הוא צריך, הוא לומד את התורה בגלל שהוא רוצה לברר את ההלכה, אז זה לא נקרא תורה שמגינה ומצילה, רק בשעה שהוא עוסק בה, כי היא כמו מצווה. אבל בשעה שהוא לא יעסוק בה, היא הופכת להיות כמו מצווה, ששליחי מצווה אינם נזוקים. אבל אחרי שהוא סיים את המצווה, חס ושלום יכול להינזק. זה הבדל גדול. כך מחדש, החתם סופר, זה משהו מבהיל. לכן צריך להיזהר בזה. אז הוא כותב, שבעסק התורה גופה ישנה התורה לשם מתברך, וזה פירוש עוסק לשמה, היינו לשמה של תורה ולא לכוונה אחרת, ועליה אמרו במסכת סוטה, דאגנה ומצלה. עכשיו, גם בזוהר הקדוש כתוב, כל שעושה מצווה ומפאר בתי כנסת ובתי מדרש, מניח עטרת זהב על הספר תורה, וכוונתו לעשות לעצמו שם, הרי זה מגביר חס ושלום כוח הסתרה אחרה על הקדושה. זאת אומרת, זה יותר גרוע, לפי הזוהר, זה יכול להיות גם מצב הפוך. שאדם הולך ובונה בית הכנסת וקונה ספר תורה ושם לו עטרה מזהב ואין כוונתו לכבוד התורה אלא כוונתו להגדיל את שמו, אז אומר האיש הזה הגביר את כוח הסתרה החרה על כוח הקדושה, אלא צריך לכוון בכל זה לשם השם. גם ראשית חוכמה כותב בהקדמה, בלי ספק עיקר תורה לשמה ולדעת אותה כדי לקיים את מצוותיה ושיננתם, אומר על חזרת לימודו פעם שנייה, שזה עיקר לימוד תורה לשמה. למה? אומר, פעם ראשונה שאתה לומד, זה להבין. הפעם השנייה שאתה לומד, זה לשם שמיים. כי כבר הבנת. וטבע האדם ללמוד, רוצה תמיד לדעת דבר חדש. אז כשהוא חוזר, זה ייקרא לשם שמיים. עכשיו, עסק העבודה, לא רק לימוד תורה, גם קיום המצוות לשמה, גם תורה, תכף נראה יותר מזה, אפילו תפילה. ובאמת, היה אחד מהחברים ששאל בשיעור לפני שבוע, שבועיים, איך אני יכול להתפלל לשם שמיים? הרי אני מתפלל ואני אומר, אתה חונן לאדם דעת, וחונן מיתרה, חוכמה בינה ודעת. ואני אומר, ועלה הרוחו המרפא לכל תחלואנו. אז תראו את זה כמו שלמדנו בתחילת הזה. שגם כשאני עושה ענייני הגוף, גם כשאני הולך למכולת, וגם כשאני הולך לבית מרחץ, אני רוצה כדי שיהיה קיום גופי שלם ובריא וחזק ואיתן, לעבודת השם יתברך, זה יקרה גם כן לשמה. אז אפשר גם, אלא מה, צריך להיזהר, כאן יש יותר יצר הרע. ואז במקום, תירצנו לו מה ששמעתי פעם ממורבי עליו השלום, פירוש נפלא מאוד, מעשה הידוע, זה גם גמרא, אצל כלב בן יפונה, בספר יהושע מובא, שכשבאו ללחוד את ערי ישראל, אז היה מלחמות גדולות, שהגיעו לקריית ספר, אז אי אפשר היה לכבוש אותה. והייתה קריה חזקה בצורה, חומות, בצורות דלתיים ובריח, אי אפשר לקרות אותה. מה עשה כלב בן יפונה? חריז ואמר, יש לי בת יפה, שמה אכסה. הגמרא אומרת, אכסה זו, למה שמה אכסה? שכל הרואה אותה, כועס על אשתו. אז, ולא היה כמוה, ביופי, בחן, בחוכמה, בחסד, במידות טובות, בענבה, בכל, מושלמת בכל. אמר כלב בן יפונה, אשר יכבוש את קריית ספר ולחדה, ונתתי לו את עכשה ביתי, לא לאישה. מה כתוב שם? שוירקדה עתניאל בן כנז, אחי כלב הקטון ממנו, ויתן לו את עכשה ביתו לאישה. אחרי זה שאבא שלה בא לבקר אותה, שהוא אחיו, נשא את בת אחיו. אבא בא לבקר אותה, אז כתוב שהיא נפלה מעל החמור, ואמרה לו, ארץ הנגב נתתני. הגמרא אומרת, היא אמרה לו ברמז, הגמרא אומרת ששלוש מאות, ויש גרסה 3,000 הלכות, מקום אחר ראיתי 300,000 הלכות, כתוב במדרש, נשתכחו בימי אבלו של משה. אותם 30 יום אחרי פטירת משה רבנו, ישראל לא עסקו בתורה, כל אותם 30 יום היו מספידים, כמו שכתוב, ויבכו בני ישראל את משה 30 יום, ויתמו ימי בכי אבל משה, אז לא עסקו בתורה. ואז התורה לא הייתה כתובה, רק ספר תורה כתוב, תורה שבעל פה, הכל בעל פה, ונשתכחו, ובאו לחזור על השאלות, לא זכרו אותן, ואף אחד לא ידע. בסוף בא כלב בן יפונה ואומר, מי שיקח, מי שיחזיר את אותם קושיות ויתרץ אותם, יקבל את ביתי לאישה. ועוד נהל בן כנז, החזירם בפלפולו. והקושיה מפורסמת, איך יכול להיות? הלא, לכאורה זה לא נשמע. נותן לו את הבת לאישה, הוא יודע שאם הוא יחזיר את זה, יחזיר את הקושיות ואת התשובות, יזכה לקחת אותה לאישה. התירוץ הוא זה, שדווקא משום כך, כלב בן יפונה ידע, שכל השבעים זקנים שישנם ודאי לומדים תורה לשם שמיים, גם כלב בן יפונה למד תורה לשם שמיים, ובכל זאת לא הצליחו להחזיר את התורה פלפולה. כאן צריך שיהיה דבר נגדי, יהיה צררה נורא לבוא, שיהיה משהו שיהיה בטוח לו לשם שמיים, ויהיה מקסימום של כן לשם שמיים. יביא איזה בת שאין כמוה בכל העולם, שיציעו אותה למי שימצא את הקושיות והתירוצים. בוודאי הקדוש ברוך הוא לא יסייע למי שימד תורה לו לשם שמיים ולא יוזכה לגלות את זה. ובא עוד אבן כנס שהיה לו צד שיש לו כאן לא לשם שמיים, ובכל זאת הוא היחיד היה שזכה ללמוד תורה לשם שמיים. אז מה לומדים פה? שדווקא לפעמים שאדם בא להתפלל ומבקש על דברים שיש בהם הנאה, או דברים שיש בהם תועלת, שיש בהם נפקא מינה, והוא ילמד ושם ישבר את יצרו, ויכניע אותו ויעשה את זה לשם שמיים, זה נקרא לשם שמיים החשובה מאוד.